ברשות מוריי ורבותיי, כל הקהל הקדוש שהתכנס ובא למטרה שקשה לי לתאר שישנה חשובה ממנה. בעת הקשה הזאת שאנחנו נמצאים מכל כך הרבה בחינות, מכל כך הרבה איומים מבחוץ, במצב פנימי ועוד ועוד ועוד, עשה לנו את אותה בעיה שהיא מתמשכת, וחייבים לעשות כל מה שביכולתנו לעצור את הנגע הזה. ידידנו כבוד הרב ליפשיץ שנמצא כאן, ראש יד לאחים, לוחם את המלחמה הזאת. מוריי ורבותיי, הרמב״ם באיגרתו, איגרת תימן, איגרת השמד, מביא ומצוי במצב העם היהודי המצוי בחלק הזה של העולם, הכוונה בחלק שקרוב אלינו יותר, תימן, מצרים ועוד. היה הזמן שמד, גזרו שמד על היהודים בתימן, שימירו את דתם לאסלאם. ודבר שפחות ידוע, זו הייתה פינה שלא היה קשר איתה עם כל רחבי העולם היהודי, חלק מהיהודים חיו כמו האנוסים בספרד, שמרו על הדת בקפידה רבה, בהסתר, כדי שלא יתגלו, אם היו מתגלים, היו הורגים אותם מיד, ואחר כך חזרו בתשובה. ברגע שהגזירה חלפה, אחרי כמה שנים, אז כמובן שחזרו חזרה. ואז קם יהודי ואמר שאסור לקבל אותם חזרה. הייתם צריכים למות, לא מסעתם שלכם למוות, אתם לא רואים להמשיך להיות בעם ישראל. וזה היה הרקע של השאלה שנשלחה לרמב״ם, שכידוע שיהודי תימן היו מאוד קשורים איתו. הוא היה במצרים והם היו בתימן. הקשר היחיד שהיה להם עם גדולי התורה היה הקשר הישיר עם רבינו הרמב״ם. עד כדי כך שבשעה שכל יהודי היה אומר קדיש, או קדיש יחיד שלו או קדיש של בית כנסת, והיו אומרים, יצמח פה וקנה ויקרה בשכי, בחייכון וביומכון, ובחיי דמרנה משה בן מימון. שהגאולה תבוא בחיי רבי משה בן מימון. עד כדי כך הייתה הזיקה, התכונה האישית אפילו, התחושה, שיש להם בכל אופן עמוד ברזל להישען עליו. ואז הרמב״ם משיב תשובה מאוד תקיפה, מאוד. מי הוא האדם הזה שלקח לעצמו את הסמכות לבוא ולהחליט את ההחלטה הזו? בפרט שמדובר ביהודים שבשרו את נפשם כל רגע ורגע על מנת לשמור את התורה ולקיים אותה. ועכשיו ביורים אין להם רשות לחזור? מי אומר את הדבר הזה? אמרו, אל תשאלו אותו וצריכים ממש ללדות אותו מעם ישראל על הדבר הזה. דברים קשים מאוד, אומר הרמב״ם. בתוך האיגרת הזאת, כותב הרמב״ם ואומר כך, צריכים לדעת, שלמעשה, בכל תקופה שקמה איזושהי דת באחד מן העמים, העמים הללו רצו לבוא ולקחת את ליבם של ישראל. אין מה לדבר שכשהנצרות החלה, הרי זה היה התחלה מישראל. זה היה אדם מושחת של עם ישראל, שבא ועשה את עצמו, שאחים עשו אותו לאלוהים אני אומר ולא אלוקים. והנה הכניסו חלקים של התורה בצורה משובשת, בצורה מסורסת, אבל הכניסו אותם כחלק מאמונתם שלהם. והדבר הבולט ביותר, אנחנו נראות, שבת, הם הבינו את הדבר החשוב ליהודים, ושום כך עשו שבת. אז לעשות בשבת של היהודים הזה, מה הם עשו? לא עשו כלום. עשו לעשות שבת שלהם, ועשו יום ראשון. וכשהאסלאם קם הרבה שנים אחר כך, ועוד פעם רוצים לבוא ולקחת את ליבם של ישראל, כדי שיהודים יבואו איתם, שיעזבו את דתם, ויבואו וילכו יחד עם האסלאם. עוד פעם יש ניסו חלקים שונים, שבת זה דבר חשוב, אז השבת זה של עם ישראל, אז הם לא יכולים לקחת. יום ראשון כבר לקח אחרי מישהו, נשארה אפשרות אחת, סמוך לשבת, אז ביום שישי. אז יש יום שישי של המוסלמים, יום ראשון של הנוצרים, ושבת של הקדוש ברוך הוא של עם ישראל. הכל מתוך הרצון לבוא ולקעקע את קיומו של עם ישראל. ומאז ועד היום לא חדלו הניסיונות לעשות את הדבר הזה. חלקם של הניסיונות הללו היו על ידי שחיתות והריגות, עד שלאחרונה בשואה האפיפיור הצטרף במפורש, במודע, לרצון להשמיד כמה שאפשר יותר יהודים. אבל זה לא רק בשואה האחרונה. אם אנחנו רואים ככה בסקירה, אנחנו יודעים על גירוש ספרד. היו גירושים ב-1290 באנגליה. 100 שנה אחר כך מצרפת, עוד 100 שנה אחר כך מאוסטריה, עוד 120 שנה מציריך, קרן, סקסוניה, שפייר, מיינס, אחר כך עוד פעם גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, גירוש מהמחה האפיפיורית על ידי פיוס החמישי, בראונשינג, ברלין, ברנדסבורג, פראג, 1555, בלי סוף ממש, אנחנו לא יכולים לזכור את כולם. לא די בזה, אלא באו וגזרו שמד על קהילות שלמות, שימירו את דתם. בצרפת זה היה 570. בספרד, המלך נתן ברירה לטבול לצות או לעזוב את הארץ, 613. ספרד, 1391, אני מצטער שאני משתמש במספרים הללו, זה מה שמופיע לפניי. פורטוגל, 1497. ב-1456, בפקודתו של נזיר יוהן קפיסטרונו, שליח האפיפיור, לקחו את כל הילדים עד גיל 7 מהוריהם. לקחו עבור מבית לבית, חטפו את היהודים, את הילדים היהודים, כולם, אף אחד מהם לא נותר. וכך הלאה וכך הלאה. אז זו הייתה דרך אחת. דרך ששמד, דרך של גירושים, דרך של עלילות דם, עלילות הדם של עם ישראל. כל ילד שנהרג באיזושהי צורה שהיא, מיד האשימו אותם ישראל, לעתים הם הנוצרים עצמם, הרגו ילד כדי להעליל על עם ישראל, את חלקי הפרטים הזערה של עלילות הדם. וכך הלאה וכך הלאה, לאורך כל הדרך שאנחנו חיים בה והולכים בה, במהלך של 100, של 1,000 שנים, 2,000 שנה, ועוד, בלי הפסקה כמעט, בלי הפסקה, זהר פה, זהר שם, ולפעמים לא כל כך זהר פה, זהר שם, אלא הרבה פה והרבה שם. לאחרונה המציאו שיטה חדשה. אמר אחד הדרשנים, כשלמדו, קראו את מגילת אסתר, אז אמר בתורה של פורים, אז אמר, המן היה טיפש, נתן את הכסף לאחשוורוש, עשרת אלפי כסף. אם היה פיקח, היה נותן את עשרת אלפי כסף, היה נותן ליהודים. התחיל לעבוד עם כסף, ראו שזה עובד. מכל פינה ופינה. בכל עת ובכל רגע. רק תושיט יד אתה תקבל. גם אתה לא מושיט. באחרונה, נותרו לנו ניצולות שואה. ניצולי שואה מעטים מאוד. הם פוחתים והולכים ממש מדי חודש בחודשו. ורובם עכשיו מ-80, 90, והמצב הכלכלי שלהם, המדינה לקחה את הכסף של השילומים ועוד 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 פיצויים כאלה. אליהם זה לא הגיע כמעט. ונמצאים באמת באמצעי של מצוקה אמיתית. ואז גילו את המצוקה הזו. ועיניהם שם. נכנסים לבתים של ניצולי שואה, נכנסים לשם איזו אישה צעירה, מלבט יפה ובאדיבות, חסר לך אולי משהו, רוצה שנביא לך כל יום משהו לאכול, צריך כסף קצת, יש לה נכדים אולי, נעזור להם, תגיד לי, אנא רבה, אנחנו שמחים להוביל לי מנך, אנחנו מעריכים את היהודים מאוד מאוד, הרגו אתכם כל כך הרבה, נשארתם בחיים, ודאי שזה חובה גדולה לעזור לכם, והם כל כך מצטערים על כך, שכל כך הרבה יהודים הרגו, אבל הם קצת שכחו שהם עזרו גם להרוג את היהודים. וכשניצרו ילדים יהודים אחר כך, התברר שניצאים ילדי ישראל במנזרים, בערי הקרפטוס, ואז יצאו שתי משלחות. לבוא ולחפש את השרידים הללו, שרידי ילדים. המשלחת אחת הייתה, זה ארץ לברכה, הייתה הרב הרצוג, ואחר כך הייתה השליחות של הרב מפונוביץ', שהוא בעצמו היה ניצול שואה. אשתו נרגע בשואה, בן אחד שלא נרגע בשואה. ואז עשו, וגילו שם את הילדים היהודים בכמה מן המנזרים, זה עלה כסף רב לשחל את אב המנזר שירשה לבוא ולהיכנס, לבדוק שם מיחסים. כשהייתה אחת המשלחות, אז ביקשה מאוד, התחננה, תן לנו לראות את תראות הילדים. הייתה שעה ארבעה אחרי הצהריים, אז אב המנזר בא ואומר להם, לראות את הילדים הם משנים כבר. משנים. עכשיו. אז אני כן, צריך לישון מוקדם. טוב, עלה עוד צד, ואז מכניסים אותה לחדר ענק של אולי יותר מ-100 מיטות קטנות של ילדים, ילדים בני 3, 4, 5, ילדים גיל צעיר ביותר, ונכנסים שם לחדר, את הסיפור הזה סיפר הרב מפונוביץ', ואליו נכנס, ורואה שהילדים מכוסים, הפנים שלהם ממש עד אף. הוא מסתכל בילדים, רואה את העיניים. מספיק היה לו. רואה עיניים של ילד יהודי. ילדים, אין ספק בכלל לרגע. ילדי ישראל. אז מה עושים? לבית אמור לא יכול. לעשות, מה לעשות? הסיפור האלה שליוו אותו, ממש הייתה לו סייעת הנשמה הכבירה, ואז הוא בא וצעק בכל ליבו, הרב פולו בריאה, כולו לב. כולו לב, מי שתכה להכיר אותו. הוא גם חיפש הרבה אחדות בכנסת הראשונה שהייתה פעם ההצבעה לרשימה אחת לכל הציבור הדתי כולו, כל חלקם, זה היה רבי פולו משעמד בראש. הוא לא היה בכנסת. לא היה בכנסת. אבל השתדל לעשות את הדבר הזה. ואז הוא רואה לנגד אבת הילדים, הוא רוצה לדעת מי הם. אז הוא זק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הילדים קפצו מהמיטות בבכי, מאמי, אמא. מה זה מאמי? נזכרו באמא שלהם, שכשהשכיבה אותם לישון, לטפה אותם, אמרה, בני, תקרא קריאת שמע למיטה, תחיד אחרי מילה במילה, שמע ישראל. והנה באה אותה קריאה, נשמע את מוזניהם עכשיו גם בגיהנום הזה. כבר לא היו בעיות. לא היו בעיות אם יהודים או לא יהודים. מה מה? אמא! ואלה בעלי החסד שלקחו את הילדים האלה להציל אותם כביכול. להציל אותם. ולשרוף את נשמתם. הגוף שלהם לא נשרד באושוויץ. אבל הנשמה נשרפה שם. רוב רובם חזרו אחר כך. היו כאלה שלו. הבישוף של פריז ידוע. הוא ילד ניצור שואה. ילד ניצור שואה. פעם הגיש בגד שהוא רוצה לקבל אזרחות יהודית, ישראלית, מישהו יהודי. אמרו לה, אתה לא יהודי. היום אני לא יודע מה יסוף את המשפט לגבי שאלה כזאת. לא יודע. יותר שלא נעשה את זה. הכל פנים, הדרך האחרונה, והשאלה אם אנחנו נבוא ונאמר, למה אנחנו שיהיה כאן היום? למה? מיסיונרים משתוללים בארץ, בכל פינה ופינה. כמעט שאין עיר בארץ היום שהם לא פועלים בה. לאחרונה היו במועצת הרבנות הראשית כמה בעיות, שהרבנות סבבה לתת תעודת הכשר, והסיבה הייתה, בעלי המסעדות הללו שביקשו את תעודה, הסיבה לבקשה לתעודה הייתה, משרוצים שתהיה להם תעודת הכשר. ורוב תמימותם, תמים, אנשים מיוצאים, והרבנות מתנגדת. מה הרבנות מתנגדת לתת תעודת הכשר? זה מה שהיא רוצה, שיהיו הכשרים בישראל. נכון, בישראל כן, אבל לא הכשרים נוצרים. חלק גדול מאלה שסיבו לתת להם, בבאר שבע, באשדוד, בעוד ערים שסיבו לתת להם הכשר, הסיבה הייתה, מפני שהתברר שבעלי העסק הם יהודים שהמירו את עצם. אז מדוע יוצאים הכשר? הם הפכו את המקומות הללו לאיזה מסעדה, בהתחלה רואים מקום כשר, נכנסים. מדברים איתם דברים תמימים וככה, אולי תחו עזרה וכולו, בנוסח הרגיל הזה, שהיום הוא מקובל מאוד. והבאים עושים פה קצת ושם, הוא בא להגיש את החשבון, שיש לו חשבון לקפה שהוא שתה, יש תעודת הכשר, אז הוא, לא צריך לשלם, זה רק מתנה, קח, תכנס מתי שאתה רוצה, פתוח לרווחה אצלנו. והתחילה פעולה מיסיונרית בדרך הזאת. באחרונה התחיל לפתוח גני ילדים, ילדים די של ראש, בערים רבות, שברשות אנשים, אנשי מיסיון. והרואים בהתחלה לא מבינים, לוקחים יותר לפעמים עולים מרוסיה, שעוד לא כל כך מתמצאים בדיוק מה קורה פה. ואותם מתחילים, עד שפתאום שומעים אותו האיש, את השם הזה, ועוד ועוד, מתחילים להיפקח העיניים. הרי הילד כבר קשור שם, הוא אוהב את המקום, מפקים אותו, נותנים לו הכל. כסף, לא צריך כסף, זה יסתדר, אין דבר. זה ילדים בגנונים, זה יקר מאוד הדבר הזה. ושם זה לא עולה, עולה פרוטות. וגם זו שיטה. אז פעם באו חיכו חוברות של מיסיונרים. אמרנו בקשר לניצולי שואה. הרי תקופה מסוימת שהם מבקים שם בבית, מתחילים לדבר איתם. על הנצרות, חבל, אם היית נוצריה, לא היו שורפים אותך, לא היו שורפים את הילדים. וכך השיחות מתמשכות, וחלק מהם כבר אמירו את דתם. לנוצרי לבוא ולאמיר דת של יהודי, זה תמיד הייתה מצווה חשובה ביניהם. היו הרי תמיד בתי חולים של אנשים שכבר סופניים. בירושלים היה בית חולים כזה, בטבריה גם היום קיים בית חולים כזה. ולא היו לנו שום אלטרנטיבות גם של בתי חולים יהודים כאלה. עד שקם מישהו ועשה מגביות עצומות, אמרה אתה בואו להציל את הילדים עליו מציפורי המיסיון. וגם בארצות הברית קיימים בתי חולים כאלה. עם צלב על הקיר, ועם הברית החדשה שלהם וכל זה, ועובדים על זה באופן שיטתי, ורמצים כל סדק איך להאמין את דתו. שיודעים את הרגע האחרון שנשמתו יוצאת, במקום שמע ישראל, ירחם השם השוידי. וזה מה שהם רוצים. למה הם עושים את זה עכשיו כך? מה קרה? למעשה, בשואה, הכסף הקדוש הצטרף בגלוי לרצח היהודים. ילדים שניסו, לא נתנו להם לחזור לסובך צוותם. ואז, באו ואמרו, היהדות הולכת ונמחסת. היא הולכת ונגמרת. לפתע פתאום, היהודים חוזרים לארצם. בציבור גדול, באלפים, ברבבות, במאות אלפים. מדינה קמה, בארץ ישראל, שהם היו בטוחים שישראל מיועדת להם. אחד מגדולי המיסיונרים היום בארצות הברית, שמחלק מיליונים, הייתה איזו תקופה שלפני שנה בערך, מדי פעם, זה צץ עוד פעם, שאני לתת ירושלים לערבים. אז הוא לא יכול היה לעצור בו. הוא תמיד מציג את עצמו כאוהב ישראל שאין דוגמתו. אז הוא ממש קפץ מרוב שמחה, ואמר לכל אלה שהקיפו אותו, הנה זה מגיע. מה מגיע? שאותו האיש יבוא, ואז ירושלים תהיה שלנו, והיהודים, לפי השיטה שלהם, של רקם הגדול, שליש התנצרו, ושני שליש דיסופיר, יעלמו. יעלמו. מה פירוש יעלמו? מה פירוש יעלמו? יש פירוש לעלמו? שואה זה גם כן פירושים, שבהחלט סובל את המילה הזו. וזה מה שמתכוונים גם כן. כל מי שלא יבוא ויתנצר מהיהודים, אז אחד עצור. זו השקפת עולמם. בצורה ברורה, אם קצת אדם בא ולא מסתכל על הקצפת שככה בקצה הקוס מלמעלה, אלא מסתכל על התוכן פנימי, הפנימי יותר, בספרים שלהם דברים כתובים, ואומרים הם אוהבי ישראל. הם אוהבי ישראל. זה כמו שהלוויתן רץ אחרי הדגיג הקטן. הוא אוהב אותו. כל כך אוהב אותו עד שהוא בולע אותו. וזו הייתה מעלומה. והנצרות הייתה מעלומה. הם איבדו את ההשתנות שלהם. איבדו את ההשתנות. הם האמינו שעם ישראל כבר הולך ו... איננו יוצא, הוא יעלה מן המפה. ולא עוד שהוא לא נעלם, הוא נלחם, וגם מציע במלחמות שלו. והכנסייה הנוצרית לא סלחה להם היהודי את החטא הזה. הקשנות הזאת, עוד פעם רוצים לחיות, עוד פעם רוצים לחזור, באמת להיות בארץ הקודש, עוד פעם לבוא לירושלים, עוד פעם לחלום על יד הכותל המערבי, על בית המקדש שיבנה, עוד פעם כמו שהגאון מוילנה אמר לתלמידיו, שיבנו לראשונה את החורבה כשהם יבואו לארץ ישראל. ואחר כך הוא אמר, יבנה המקדש, אנחנו נמצאים כאן עליהם הדרך, בין החורבה לבין המקדש, בעזרת השם בר. אז הם אמין פתאום, קם עם מחדש, היו בטוחים שהיהדות כבר איננה, היא לא קיימת. יאללה, תספר לילדים שלהם. כשמגיעים לפראג, פראג זאת עיר שהשואה לא פגעה במבנים שלה כלום. בתי כנסת, שאתה נראה בכנסת שלה, פעם אחת הייתי שם, בכנסת של המהר"ל מפראג, הסטנדר של המהר"ל שם, הפרוכת של מזמן המהר"ל עוד תלויה על ארון הקודש, ונדמה שכאילו המהר"ל ניגש רגע, הוא תכף יחזור. הכל מסודר ממש בסדר מופתי. בכנסת שגם מתפללים בו לפרקים. לא פגעו בזה. מדוע? המושל של פראג, של צ'כיה, החליט שהוא רוצה להשאיר את העיר פראג כמוזיאום של בתים ושל בתי כנסת, ושבתי כברות, לא נגעו בשום בית כברות שם. לא המערב, לא אחרים, כלום. שיראו לעולם איך היה נראה, איך היו נראים קהילות יהודיות כשהיו יהודים בעולם. זו השקפתם שלהם. היו מאוד צריכים לעשות לנו מקומות כאלה, להראות איך היהודים נראים. ואז במקום זה, מה עושים? מה עושים? הכנסייה עובדת עצות. מה שהיא עושה, היא מפעילה היום בארץ אלפי מיסיונרים. אלפי מיסיונרים. מיליונים, מיליונים של דולרים עוברים מיד ליד. לפתות כל דרך אפשרית. היא מוצגת ביניהם. כמה שהם יכולים יותר. רק תיקח, רק תיקח. ובהתחלה לוקחים. והכסף לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר ויסלף. הוא גם מעבר וגם מסלף. וככה זה נראה. והפעולה גוברת והולכת, מעולם לא הייתה בקהילה יהודית בעולם מספר כל כך גדול של יהודים שהתנצרו כמו בארץ הקודש. וזה ארץ הקודש, ריבונו של עולם. ארץ הקודש, הקדושת הארץ נצחה, לתת לנו קצת אפשרות שלא לעשות את זה, לא להגיע למדרגה הזאת. אבל הכסף גם את הדבר הזה, גם הפיתוי הזה הוא לא עובר ככה מן העולם בבחייה. והזכירו כאן, והמקומות של תורה גם שם, לשם הם הגיעו, הם מחפשים את זה, מאוד מחפשים את זה. אם יש זה בית תמחוי, אז הם מבקשים בכל מחיר שבעולם, בואו נעזור לכם. רואים את המודעות שלכם, כל מודעה הם רואים, כל מודעה, בעיתון חרדי, בכל מקום שלא יהיה, בעיתון בשבע, בכל עיתון. אז בואו אנחנו רוצים לתת. זאת היא המלחמה היום. כשם שהייתה מלחמה בגירוש ספרד, כשהם הייתה מלחמה בחטיפת הילדים היהודים מבתיהם, כשם שהייתה חטיפה של יהודים למוות בשואה, אותו דבר זה מתבצע היום בדרך הזו. בנש של פיתוי, בנש של הצגה, כביכול כאילו ידידותיים, ישנה גברת אחת, שישאל השגרירות הנוצרית בארץ, ראיינו אותה יש טלוויזיה from coast to coast, מחוף לחוף, שמיליונים אנשים רואים אותה. ובתאומית הזאת היא נשאלת על ידי המנחה, את ידידה של העם היהודי, אומרים עלייך? היא אומרת, כן, בטח. תשאל את היהודים, הם יגידו לך. אז הוא אומר לה, אבל אני ראיתי שאת באת למכה, או שאת כותבת בספר שלך, לא מדייק בדיוק, שאת באת למכה בארץ, וכשהגעתם לארץ, אז הידידה שלה שלחה איתך יחד, מסתכלת סביב, והיא ממש מוקעת תדהמה. מה היא רואה לנגד עיניה? היא רואה שאלפי יהודים מתבוססים בדמם, חלקם מתו, חלקם מבוססים. אז היא אומרת לה, מה זה? אז האישה הזו, המלווה שלה, אומרת לה, זה יותר גרוע מהשואה. היא אומרת, נכון. אז המראיין שואל אותה, אז זה נקרא שאת אוהבת את העם היהודי? היא שתקה שנייה, ואמרה לו, זה רצון האל. וזאת אישה שמשיגה את עצמה בראש כל חוצות, כאחת מהנוצריות הציוניות ביותר שישנן. אם תהיה מוכנה כל דבר לעשות לי להוציא את הרושם הזה. והעיתונות שלנו דברים כאלה לא כל כך ממהרת לגלות. אז היא נשאר ככה, החטא שחטאנו לפניך בסתר, ולא בגלוי. אז החטא הזה נשאר בסתר, ואנשים לא יודעים למה מדובר. מתחילים לספר סיפורים כאלוהים, ואיך זה ייתכן? כל כך אנשים טובים, כל כך נחמדים. ובירושלים נכנסו לכל פינה ופינה, בעיר הזאת יותר, וזה עיר הקודש. הם יודעים את הדבר הזה. דף בירושלים בראש מעייניהם. בירושלים לבוא ולקנות איזושהי עמדה בכל מקום, זה בחלק המוניציפלי של העיר, בחלקים אחרים, במוסדות תורה של אחרים, בכל מקום. ממש לא יאומן. ואנחנו מחשים. אנחנו מחשים. לא עושים כלום. חייבים לפקוח עיניים. שאלתי היום מישהו, מה אתה הולך לדבר שם? אמרתי, אני הולך לדבר פשוט שנדע את האמת. שנדע מה קורה איתנו. דלנו מאוד. דלנו מאוד. איך הגיע עם ישראל לדלות רוחנית כזו? עד כדי כך שבלי שכזה יכול לקנות את הנשמה. כזה יכול לקנות את הנשמה. זה מה שהם רוצים. זוהי המטרה הברורה ביותר והאנושה ביותר. לבוא ולנצח ככל שניתן יותר ויותר. בידי אריאל, יש שם הרבה פעילות מיסיונרית במקום הזה. ושוב, בגלל שהם תרמו שם איזה מתנס, או אולם קונצרטים, עוד משהו, ויקחו את זה מהם. אז הם רצויים שם. ואחר כך הביא אותם עם המיסיונרים שבאו לעבוד בעקבות המתנות הללו. ולקחו ילדים מהעיר עמנואל, מהעיר אריאל, לקחו אותם לארצות הברית. והם התאכסנו במשפחות נוצריות. חלק מהילדים כתבו להורים, תעשו טובה, תצילו אותם. כל יום, כל יום ביום, יש כאן שעה שאנחנו צריכים ללמוד נצרות. אז השיבו להם, הם עושים איתנו כל כך ביתומות, לא נעים לנו עכשיו לבוא ולבוא להתיח בהם השמות. ולא הסירו אותם. והרגעה נוסף על כל זאת, נכנעו למחנה קיץ כזה, של מאות ילדים, מהרבה מדינות יחד, שכל המאחד שלהם שבאו ללמוד נצרות. וידי אריאל בתוכו. ואנחנו מתפתים והולכים, ריבונו שלם, בעולם לא היה. עם ישראל, היה גבול הדבר הזה. ישנה איגרת שנחפשת באיגרות ריאה, שרב זצל כותב, שבירושלים, שומו שמיים על זאת, שומו שמיים. מה קרה? מה קרה? ואני צועק מליבי הדואב, הוא כותב, באיזה כאב נורא ביום, רק כמו שלב כזה, כמו שהוא יכול לכאוב אותו. כאב נורא ביום. והוא כותב, התחילו למכור רפואות בזול. התחילו למכור רפואות בזול. אז הוא אומר, גם לנו יש רפואות. אבל שכמה פרוטות לבוא ולחסור של רפואות, אז כבר רצים לקנות של הנוצרים. איך זה יכול להיות? הרי זה היום מנורא, זה חלק מהתהליך של התנצרות. הרב ראה, הבין את הדבר הזה. והוא ממשיך שם משל. הוא אומר כך, אדם פיזר ליונים ולציפורים מזון. ובאמת, עשרות, מאות ציפורים בכיכר העיר, יש להם הרבה קורות, בכיכרות, שציפורים באים מאוד כך לנקר בזרעונים שמפזרים עבורם. ואז מיד אחר כך, כשהציפורים מתאספות, מתכנסות, בא צייד וצד אותם. אומרים לך, זריש גם אותך. מה אתה צד אותם? באים ואומרים לזה שפיזר את הזרעונים. למה אתה מפזר את הזרעונים? מה הוא אומר? אסור לתת לציפורים לאכול? אני עושה מעשה חסד שאין דוגמתו. מה אתם רוצים ממני? אבל אומרים, בוא תראה מה שקורה עכשיו. שוחטים אותם. שוחטים אותם. היונים האלה תשחטנה. מה, אני עשיתי את זה? עשיתי כלום. אני רק עושה דברים טובים. רק מסוינים, זרעונים. מפזר זרעונים. זה בדיוק מה שקורה היום. מפזרים זרעונים, ואנשים האלה מקובלים בכמה וכמה מקומות, עם כיפות גדולות, שחורות, שולחים להם ברחובה של עיר. ואומרים, מה, אני לא יודעים מה אתם רוצים ממני. מה אתם רוצים? אני בא ועוזר כל כך במוסדות. כל עזרה כזאת זה חורבן נורא. איך יכול מוסד להתיע בתורה כשזה מקור המימון שלו? איך יכול להיות? לא יכול להיות שמוסד כזה יציע גם כן אחר כך. אין אפשרות בעולם. אז אם לא יהיה מיד בהתחלה, זה בסוף הדרך זה יקרה. היו גם תקופות של בנצרות, הרי עברו תקופות שונות. היו תקופות של הפרוטסטנטים שבאו ודיברו דברים אחרים. מרדו גם. אגב, שמעתי פעם אחד השרים בממשלה בעבר, אז הוא אמר, יש נוצרים שלא מאמינים בכלל שהיה אותו האיש לא היה בעולם. יש האיש שכן היה, יש האיש שלא היה. אבל גם אלה וגם אלה מאמינים, גם אלה שאומרים שהוא לא היה אף פעם בכלל, לא הייתה במציאות כזו. אבל כשהיהודים אמרו אותו זה, כולם מסכימים. וההוכחה הנוראה הזאת, שהנצרות זקוקה לה, כאבי נשימה, זה ההשפלה של היהודים. בהשפלתם של היהודים רואים שזאת ההוכחה שהיהודים עם מושפל, וככה זה צריך להיות, וכך זה להימשך. ומצד שני, שהם העם שהוא כן הצודק. אוי ואבוי לאמונה כזאת שבנויה על רצח ועל שפיכות דמים, כדי להוכיח את הדברים שהם סופים, שהם נראים להם כדברים נכונים. אוי לאמונה כזאת, אוי לאמונה כזאת. זה חורבן שכל אדם מסך אנושי לא יכול לעמוד בה. וכל האמונה הזאת, מתחילתה ועד סופה, אדם נולד מבטולה, ואלוהים הוא נהיה פתאום. אדם שיש לו טיפת שכל בקוד קודו, יכול לקבל דבר כזה. ועם חכם בנבון, הגוי הגדול הזה. עם חכם בנבון. ולמרות חוכמתו, למדות שהוא באמת עם חכם בנבון, הגוי הגדול הזה. עם כל גדלותו ועם הכל, מתפתה בדברים שמה בכך לבוא וללכת הלאה והלאה. ולצערנו הרב גם ישנם מעטים בתוך אלה שנתפתו, ונתפתו גם מבחינה כספית. בתוך למרכז ירושלים יש לו אולם גדול של אולם כלל, ממש במרכז ירושלים, על יד המרכז שם של התותח הזה, לא קוראים את התותח, הדוד קשון. יש שם אולם גדול של השפעה נוצרית, מפורש. סרטים נוצריים, מטריכים נוצריים, וזה קיים. אף אחד לא רוצה זה. ודאי שדרך של אלימות לא, זאת לא דרכנו שלנו. אבל לפחות חפש את הדרכים החוקיות לעשות את הדבר. ואפשר, אני מניח שבכל אופן משהו אפשר לעשות. וכך הלאה וכך הלאה, הדוגמאות הן רבות עד אין מספר. בפרט בימים האלה, שארבעים בימי ראש השנה, ומתפללים וזועקים לקדוש ברוך הוא, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. כל העולם כולו. מה זה כל העולם כולו? כל העולם, זה כל העולם. מה המילה כולו? מה מוסיפה המילה כולו למילה כל העולם? התשובה היא, יש אומרים שכשמדברים על כל, מבחינת ההלכה הרבה פעמים רוב ככל. אם יש לך דבר שהוא רוב של הדבר, אז זה ישר כאילו כל הדבר. ארבעים דברים, לא ריבונו שם, לא לזה אנחנו מתפללים. לא שיהיה רוב כזה, שמספיק יהיה ברוב, ובכל זאת יהיה מיעוט שלא יהיה כך. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. כל העולם כולו בכבודיך. תפילת ראש שנה ותפילת יום כיפור, ברבות מהקהילות, מתחילות כשהחזן עומד בכלל במקומו, במקום שבו מתפלל. יכול בקצה בית הכנסת, מצד ימי, מצד מקום שבו יושב. ויתחיל לפזם, נעימה ככה. ואחר כך הוא מכריז בכל רם, ואז עובר איזה זרם חשמלי ככה. המלך. וחוזקה באוזת עצומות. המלך. המילה הזאת כבר אומרת הכל. אבל האמת, יש לי קושיה בהלכה. אם אדם יברך על כל מאכל שיוכל, יגיד ברור אתה השם אלוקינו, שהכל נהיה בדברו. ברור אתה השם אלוקינו, בורא פרי הגפן. ברור אתה השם אלוקינו, המוציא לחם מן הארץ. הוא שכח מילה אחת, העולם. אמר מלך, לא אמר העולם. אז אם הוא אומר מלך ולא אומר העולם, אז יצא אלי רבן ברכה או לא. רק הוא אמר את הכל, ברוך הוא אמר, אתה, השם הוא אמר, אלוקינו אמר, מלך הוא אומר, שהכל הוא אומר, נהיה אמר. בזברו, רק העולם הוא שלא אמר, אז מה יש? אבל אמרתי מלך, הוא לא מספיק. הלכה היא שהוא לא יצא את יחובת ברכה, אתה יברך את זה עוד פעם חדש. מי שאומר מלך, מי יודע איזה מלך? בירדן גם כן יש מלך. חסרים מלכים? גם היום יש לנו מלכים. אז המלך יצא אל יחובה ברכה? יש לי יחובה ברכה מלך. ברור השם שהפוסקים אומרים, שמת אם הוא אומר מלך לא אמר כלום. אבל אם הוא אומר, המלך אמר הכל. המלך בהידיעה. המלך יש לו אחד. וזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. החז"ל יכריז מלך אוי ואבוי. אמרים, המלך מכריז המלך בידיעה. מלך בידיעה? ישנו אחד. זה הקדוש ברוך הוא. ממש. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. מלכויות. תראו לפני מלכויות. שתם יכוני לכם. הביאו את העומר בפסח כדי שיברר לכם תורת השדה. הביאו לפניי שתי הלחם בשבועות התברכו פירות האילן. מקריבים לקדוש ברוך הוא על מטבחים. מה מקריבים בראש השנה? מה מקריבים בראש השנה כדי להיות קרובים לקדוש ברוך הוא? בראש השנה צריכה להיות הקימה הזאת הגדולה שאין לנו איזה שהקורבן הוא זה שמקרב. צריך הרבה מעבר לזה. מה הוא המקרב? שאדם צריך את עצמו להקים לקדוש ברוך הוא. צריך את עצמו להביא להיות שייך לקדוש ברוך הוא. ואז אמרו לפניי מלכויות, לא רק בדיבור לבד, נכון שאני כולי שייך לריבונו של עולם. אמרו לפניי מלכויות, תמיכוני עליכם, ככה מביכים את הקדוש ברוך הוא. לא לעמוד כך מן הצד כאילו שהמלכות תבוא מאליה. אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. מובא ביסוד בשורש העבודה, שאדם כשאומר את הפסקה הזאת בתפילה, בפניך תהיינו ועלינו מארצנו, חלק מתנו ויכולים לעלות, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהר. אומר היסוד בשורש העבודה, שכשהוא אומר את הפסקה הזאת, גלה כבוד מלכותך עלינו מהר, שיבכה כל כך עד שלא יהיה לו שום טיפת כוח לבכות יותר. כלות הנפש ממש, גלה כבוד מלכותך עלינו. ושמעתי מגדולי בעלי המוסר, מה זה גלה כבודך עלינו מהר? אנחנו נשב ככה, והמלכות תבוא עלינו. זה לא גלה כבודך עלינו מהרה. עלינו מהרה הכוונה על ידינו מהרה. תן לנו את הזכות שאנחנו נגלה אותך על העולם כולו. גלה כבודך על ידינו. אנחנו רוצים גם להיות שותפים בגילוי כבוד השם בעולם. אנחנו. זה מה שהגמרא מצפה גם איתנו. לא שזה יבוא הכל מעילת ואנחנו נשב גם וזה יפול מרחף מעלינו. זה לא יגיע ככה. זה לעשות. צריך לבוא לגלות לעולם את האמונה. לבוא יותר דברים של אמונה יותר. הרמב״ם בסוף בסרט נכון בפירוש המשניות. הוא בא מעריך שם הרבה שכל האומר על כאן ציפו יגיעו החמך, משתיקים אותו מאוד. הוא מדבר הרבה דברים של אמונה. אז אומר הרמב״ם, כהקדמה אולי כאילו אפילו התנצלות הייתי אומר, שכל מקום שאני יכול להגיע ולדבר על אמונה בקדוש ברוך הוא, אז אני מעריך בדבר הזה הרבה, פני שחשוב בעיניי, הדיבור של האמונה יותר מכל אשר כתבתי, יותר מכל מה שחיברתי וכתבתי ספרים, יותר חשוב בעיניי לבוא לדבר על אמונה. זה הדבר היסודי. מה זה כל אשר כתבתי? הרמב"ם כתב את היד החזקה על כל התרי"ג מצוות, אף מצווה אחת לא נעדרת. כל המצוות כולן מתבארות, נפסקות עם פרטיהם ופרטי פרטיהם, כל פרטי הפרטים של ההלכות עד תומן. וכל הנושאי כלים מסביב. ממש, כל אשר כתבתי. הרמב"ם כתב מורה נבוכים לנבוכי הזמן. והרמב"ם בא ומדבר פירוש המשניות. הרמב"ם, עבודת הרמב"ם שממש, חוץ מזה, הרמב"ם היה צדיק נשגב. הרמב"ם כשגמר לכתוב את היד החזקה, גמר לכתוב אותה, את החיבור הזה, היה 10 שנים סגור בביתו. היה להתפלל וזהו. לא עשה שום דבר, רק חיבר את היד החזקה של הרמב״ם. וכשהוא סיים את עבודת קודש הזאת, ממש נפל נרדם בפיסות לאפיסת כוחות. בחלומו, בשנה הזאת, נגלה אליו אביו מימון בחלום, ובא איתו עוד אדם מסתור פנים, כולו מפיק קודש אדיר, והוא בא יחד עם אבא שלו. אז אומר לו אביו מימון, רבי משה בני, אומר לי, אתה מכיר את האדם הזה שבא איתי? הוא אומר, לא, מי זה? המלא התפלות, מי זה, מי זה? אז הוא אומר, זה משה רבינו. הוא נבהל.
אז הוא אומר, הוא בא להגיד לך אישר פורחה שכתבת את היד החזקה. רבינו הרמב"ם, כבמה שכוהן במשה רבינו, צריכים להתחזק באמונה, צריך להגיד זמן למחשבות האלה, וכשמדברים אדם, לא רק להגיד לו מבחינה זאת, מבחינה אחרת, להגיד לו, אנחנו עם ישראל, אתה, כל לקיחה של כסף כזאת, משחיתה לחלוטין. ממש משחיתה לחלוטין. אני רוצה דווקא לשבח את הבדת של העדה החרדית, לפני כמה שנים ישב על כאן, באמת היו אז הדיינים מאוד חשוב היה רבו שאהב אשתם, שהציבור מכיר אותו היטב, הכיר אותו, היה גם כפתוח לכולם. והיה שם רבו שטר משה, חבר יחמים כולם, ועוד אחים, רבי ישראל פישר, אח של הרב פישר מאיזרי, שגם מכירים אותו בשיחות שלו, בשיעורים שלו, ועוד ישבו ודנו בעניין הזה, הוציאו, שזה אביזראיו של עבודה זרה. אביזראיו של עבודה זרה. אני אישים דיברתי עם הרב מרדכי אליהו על הדבר הזה. נכנסנו אליו למשרד, סיפרנו לו רק מעט מכל מה שהיה לספר. אז חשבנו שהוא ישלח לנו מכתב אחר כך. הוא במקום, לא חיכה רגע, נגע וכתב את זה בכתב ידו. שדבר הוא חמור ביותר, וצריך ללחם נגד זה ועוד, ממש, ונתנו את זה ביד. לא חיכה, לא נתן, בדרך כלל, אתה מבין לאדם כזה, נושא כזה כבד, נושא חשוב כזה. אז טוב, נחשוב ונראה איך. במקום, הוציא את העת שלו, וכתב את מה שהוא כתב, ומסר בידו. צריך לפרסם את זה מחדש, להגיד לי, חושב, זה בידי גברת פנטר, אני חושב, המכתב הזה. צריך לבוא ולראות מה שהוא כתב. ומרות חליהו, בשעת פטירתו, נתגלתה גדלותו, בדברים שאף אחד לא חלם אפילו, שיכולה עוד להיות בעולם גדלות כזו, עם הקבורה של אחידה, חיים יוסף דוד אזולאי, שהביא אותו לקבורה פה בארץ, לא יאומן, ממש רואים שלא אומרים שיש מציאות כזאת. עדיין שהיו קיימים בתוכנו אנשים כאלה, שהיו לרום המעלה הזאת. אם כן, אחי ורעי, בואו ונתחזק, איש שרעהו יאמר חזק, איש שרעהו יעזורו, לבוא ולדעת ולדבר על כך, ולבוא ולעשות כל מה שניתן. גם היום עוד ישנם ארגונים גדולים שפועלים גם ביהדות דברים חיוביים, והם לוקחים כספים מהנוצרים. לא רוצה לפרסם זה פה, אבל ממש כואב הלב מאוד מאוד מאוד. ממש כואב הלב ביותר, הדבר הזה. אחרי שכבר כל גדולי העולם באו וכתבו. חתנו של רבו שפיינשטיין, פרופסור טנדלר, כתב זה, התשובות של רבו שפיינשטיין בעצמו, על להשתתף בכנסים, שאיכשהו קצת לבוא ליותר הבנה בנוצרים ליהודים, לא תשתתף, הוא כותב לרב הזה. אז הוא אומר, הרב כותב לו, אני אעשה, כבר הבטחתי, לא נעים לי, אני אלך, אני אשב, אני לא אדבר כלום. הוא אומר, עצם הכניסה שלך לשם, כבר אתה מחזק את ידיהם. אל תלך לשם. אל תלך. זה אחד מהתשובות שישנה בשאלות תשובות בקורות משה. אל תלך לשם. אם כן, דווקא בתקופה הזאת, כשאנחנו בעזרת השם, עוד יומיים, אנחנו נשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא, נקה על חטא. אחרי ראש השנה, ואחרי יום, אחרי סוכות ואחרי פסח, אז עשו את הטעניות של שני וחמישי שני. תוספות אומר, פירוש אחד, מפני שמזג האוויר משתנה. זה קיץ, חורף, מצטננים, שיהיו בריאים. זה מתשובות הגאונים, מביא את זה תוספות. אחרים אומרים, למה באמת צמים בדבר הזה? אז יש אומרים, מפני למה לא, אם אחרי חגלים, למה אחרי שבועות לא עושים את זה? אז מסביר תוספות פירוש שני, והוא אומר, כשהיה יום חג של שבעה ימים, חול המועד, אנשים מטיילים ונוסעים והולכים, מי יודע, אולי חטאו, אולי הסתכלו מקום שלא צריך להסתכל, אולי דיבור מה שלא צריך לדבר, אולי ביטלו תורה יותר מה שצריך לבטל תורה, אולי, 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 תקנו על זה טעניות. היום אני ראיתי פירוש, היה נתתי שיעור היום בחוד חול המועד, שאולי הוא לא שמר את חול המועד כלכה. עשה עבודות שלא, שאסור לעבוד אותם בכל המועד. לא שמעת בשעת חול המועד כפי שצריך להיות. לכן תקנו, ואחרי פסח ואחרי סוכות, את הטעניות האלו שבהם. אבל אנחנו צריכים להתענות על עצמנו. מה קורה פה בארץ הקודש? מה קורה איתנו? מה קורה איתנו? ישנם מקומות שהם שייכים מפורש לנוצרים. בערי ירושלים יש את המלון הזה, ועד היום, כמה שנלחמו על הדבר הזה, לא הורידו להם את ההכשר. זה אסון שזה שם. אסון. כבר כמה פעמים היו עדים בפני ועדה של מועצת הרבנות הראשית שטיפלה בבעיה הזה, שבאו והעידו בפניהם שבא אדם מתחתן, יהודי נשא, אישה נוכריה שם. והרב עומד מצד, מסתכל ורואה את הדבר הזה ולא מוכן, ממש. בפעולות מיסיונריות, כנסים מיסיונריים נעשים שם. ובשביל זה הם צריכים את ההכשר. למה? בשביל הכנסים מיסיונריים צריכים הכשר. המיסיון, היהודים שהתנצלו צריכים הכשר. אם הם עודים בקרוב, אנחנו צריכים הכשר. איזה הכשר הם צריכים? הם צריכים הכשר כדי לחטוף עוד נשמות, ועוד כאלה שיבואו, ועוד פיתויים, ועוד מזים דברים אשר כאלה. לכן, לא נתייאש בעזרת השם בגניי, אבל צריך חיזוק גדול, באמת כל אחד את עצמו.